אמא יש רק שתיים. כתבתה של נועה לימונה. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. באחד הימים כשהביטה בביתה פוסעת הלוך ושוב במסדרון הבית וממצמצת בעיניה, התברר לנעמה סגל שהילדה שלה בת ה-11 מאמינה שהיא מקבלת מסרים טלפתיים מאימה ביולוגית. בלי שסגל הייתה מוכנה לכך, פינה לפתע מבטה המצואף של הילדה את מקומו למבע כעוס, וזה יידרדר להתקף זעם מלא. את יודעת מה הכי קשה במאומצים? היא שאלה את אימה באגרופים קמוצים ומיד השיבה, שלקחו אותנו. אף אחד לא שאל אותנו. אם היו שואלים אותי, הייתי אומרת שאני רוצה להישאר איתה. לא אכפת לי מה היה לה. למה לקחת אותי ממנה, אימא? אני שונאת את המדינה הזאת שהחליטה. בטוח היה לי יותר טוב אם הייתי נשארת איתה. היא אימא שלי. המונולוג הכואב הזה מובא בספרה של סגל, איך להיות אימא מאמצת שיצא לאחרונה. ממואר אמיץ, כן וחשוף על חוויית ההורות של סגל ובן זוגה יואב לשתי בנותיהן המאומצות, שהמניע לכתיבתו מפתיע. הרצון של סגל להוכיח לעולם שההורות שלה שונה באופן מהותי מההורות לילדים ביולוגיים, ושהילדות שלה שונות מילדות הגדלות עם הוריהן הביולוגיים. המהלך הזה מנוגד בתכלית למה שרגילים לשמוע סביב עולם האימוץ. כשחושבים על אימוץ, חושבים לרוב על ילד לא רצוי, שנמסר, או על ילדה שהוריה לא היו מסוגלים לטפל בה. ומנגד, על הורים מיטיבים ותפקודיים שאוהבים אותם ומגדלים אותם, כפי שהיו מגדלים את ילדיהם הביולוגיים. כשחושבים על אימוץ, לא חושבים כל כך על האם הביולוגית, זו שילדיה נלקחו ממנה בכוח. לא חושבים על טראומת הנטישה שחוו הילדים ועל הצלקות שהותירה בהם, לא חושבים על הקשיים ושברונות הלב שהיו מנת חלקם של ההורים המאמצים עד שהגיע האימוץ, וגם לא על האפשרות שיש זרות יסודית בינם ובין ילדיהם. אבל סגל כותבת ואומרת בדיוק את הדברים האלה. היא מספרת על ילדות שאינן דומות לה ושהיא לא יודעת כיצד לגדל. היא מספרת שביתה הבכורה לא מפסיקה לדבר על אמה הביולוגית שממנה נלקחה כתינוקת בצו בית המשפט, ובמובנים רבים שומרת לה אמונים. היא מדברת על כך שכל הילדים המאומצים הם ילדים עם צרכים מיוחדים, עם סיכון מוגבר להפרעות קשב, לחרדות ולהתפרצויות זעם. היא מדברת על היעדר הקשר הביולוגי כדבר שנוכח ביום-יום ומשפיע על ההורות שלה. על רגשות האשמה שלה כלפי אמותיהן הביולוגיות של בנותיה, ועל האופנים השונים שבהם הטראומות שלה והטראומות של הילדות שלה מתחברות. ביתי לא התפתחה ברחמי במשך 9 חודשים ואז יצאה מגופי, הריחה את ריחו המוכר וינקה משדי. לא הבטתי בפניה והתלבטתי בשאלה אם היא דומה לי או לבן זוגי יואב, היא כותבת. נשות המשפחה וחברותיי רצו להאמין שהגידול של ביתי לא שונה בהרבה מגידול ילדה ביולוגית. ניסיונותיהן להסביר לי מדוע ההורות שלנו דומה נענו בכעס מצידי. אני הרגשתי שההורות שלי אחרת. אבל בסופו של דבר, כשסיימה לכתוב את הספר, סגל כבר לא הייתה בטוחה בהנחת הבסיס הזאת שאימה יצאה לדרך. להורות מאמצת יש אומנם מאפיינים ייחודיים, היא הבינה, אבל במובן מסוים הם דווקא חושפים את היסודות המשותפים להורות בכלל. אחת הדוגמאות לכך מופיעה כבר בראשית הספר. כשסגל גייסה כסף למימונו, היא ארגנה מפגש של נשים, חלקן אימהות מאמצות, חלקן אימהות ביולוגיות וחלקן לא אימהות בכלל. כדי להמחיש להן איך התחילה האימהות שלה, היא חילקה לכולן טופס ציפיות. שאלון מפורט שבו נדרשים הפונים לאימוץ לסמן אילו ילדים הם יהיו מוכנים לאמץ ואילו לא. האם למשל יסכימו לאמץ ילד עם בעיה רפואית ואיחור התפתחותי? ילד ששונה מהם בחיצוניותו באופן ניכר? ילד שדתו אחרת? שאלות שמאלצות אותם להתבונן נכוחה בערכים שלהם. זה היה קצת מרושה מצידי, היא אומרת עכשיו ומסבירה. היית צריכה לראות את הפנים שלהן כשהן מילאו את הטפסים. הייתה שם מישהי שאמרה לי שבכל פעם שהיא מסמנת לא, היא מרגישה שהיא נוטשת ילד. סגל לא חושפת בספר וגם לא בראיון איתה מה מילאה היא עצמה בתופס הציפיות, אבל מודה באומץ שהיו הרבה דברים שלא הייתי מוכנה להם. לעומתה, הורים ביולוגיים לא נדרשים להתייצב בפני מפרט שמחייב אותם לכנות אכזרית כזאת, אבל גם הם היו רוצים לסמן לא על כל השאלות, כמו שמוכיחות הבדיקות הגנטיות הרבות שאימהות ביולוגיות עוברות. משאלת הלב של כל הורה היא שהילד יהיה בריא ושלא יהיו לו בעיות. ואם באימוץ נדמה שיש לך שליטה מסוימת, זו כמובן אשליה. אין לנו שליטה. לא בהורות ביולוגית ולא בהורות מאמצת. היא מציגה יסוד משותף. ההבדל הוא שבאימוץ השלט של ההורות חשוף. חשופות הן הציפיות וחשוף גם היעדר השליטה על התוצאה. סגל, 46, גדלה בכפר סבא לאם אחות ואב חשמלאי. יש לה 3 אחיות ואח נוסף מצד אביה. היא למדה איור בויטל שסופח בהמשך לשנקר, היא ראה ספרי ילדים וחיה בתל אביב, עד שלפני 5 שנים עברה המשפחה לפרדס חנה והתחילה לצייר ולהתפרנס ממחירת ציוריה. אם לא הייתי מאמצת, כנראה שהסיפור שלי היה מה זה משעמם, היא אומרת בחיוך. אנחנו נפגשות בבית קפה בתל אביב, שבו היא מרגישה מעט תלושה, אחרי 5 שנותיה ביישוב הסמוך לחדרה. וכשהיא שולפת מעתיק קופסה עם מגוזים ופירות יבשים, היא צוחקת על עצמה במבוכה, במודעות מוחלטת לסטריאוטיפ הפרדס חנאי. אילו לא עזבה את העיר, היא אומרת, כנראה הייתה נשארת מאיירת ולא עובדת כציירת. אמנם תמיד הייתה הכבשה הצבעונית במשפחה, שבה שאר הבנות עוסקות בהנדסה ובפיננסים, אבל היא מתארת את עצמה כמי שלא חוננה בכישרון אומנותי מולד. כשמסתכלים על הציורים שלה, קשה להשתכנע בכך. התחלתי לצייר כי אהבתי ילד שצייר, היא מסבירה. הייתי סקרנית והעתקתי ממנו הרבה, אבל לא נולדתי עם העיפרון ביד. בכלל, היא אומרת, כמו ההורות, שום דבר בחיים שלה לא הגיע בקלות. לא שלחו אותי לחוג ציור כילדה. הסתרחתי אחרי אחותי לחוגים שהיא הלכה אליהם. היא הלכה ללמוד לרכוב על סוסים, אז גם אני הלכתי. היא כבר דהרה קנטר ואני עדיין הייתי בטרוט. נפלתי על הטוסיק וצרחתי, אמא, אמא. עשיתי לה פדיחות. כשאחותי הלכה ללמוד שחייה, שלחו גם אותי. אבל אם אותה המורה רצה לקחת כאסיסטנטית, אני עד היום לא יודעת לשחות כמו שצריך. תמיד הייתי משונה בעיני ההורים שלי. את יודעת, כשאת מדברת על עצמך כילדה, זה נשמע דומה מאוד לתיאורים של ביתך הבכורה בספר. נכון, אני מאוד דומה לה. כנראה שלא הכל ביולוגי. זה נשמע אפילו קוסמי. בשונה ממני, יואב בן אדם מאוד רוחני. כל לילה לפני שהוא הולך לישון, הוא אומר, נעמה, את חייבת רגע לבוא לראות משהו. ותמיד אני בא. ואז הוא אומר, תראי את השתיים האלו, את מאמינה שזה קרה לנו? הן לא סתם הגיעו אלינו, זה לא סתם. את בנותיהן, רונה, 11, וגליה, 5.5, אימצו בני הזוג בארץ כתינוקות בנות כמה שבועות, אחרי מסע ארוך ומפותל שכלל טיפולי פוריות ואובדן הריון. כשהבחורה ביניהן, רונה, הגיעה אליהם, היא הייתה ורודה ומושלמת ואפילו ישנה טוב, ולא היה לנו אכפת מכל מה שאמרו לנו על הרקע הביוגרפי שלה. לא חשבנו מה זה אומר תנאי הריון, התנאים של העובר ברחם, המושפעים ממצבה הפיזי והנפשי שלהם ומשפיעים על התפתחותו. לא חשבנו שיש עוד אימא שנאלצה לוותר על הילדה שלה. התינוקות האלה לא נמסרים לאימוץ, המדינה לוקחת אותם. בכלל, היא מוסיפה, אני מרגישה שאני מוציאה החוצה את הכביסה המלוכלכת של המשפחות המאמצות. תסבירי. אימוץ הוא טראומה שפוגשת טראומה. הילדים חוו טראומה של נטישה, וההורים מגיעים אחרי טראומות משלהם סביב חוסר ההצלחה להביא ילדים לעולם. אבל הורים מאמצים בדרך כלל לא מדברים על הקושי שלהם, וגם אלה מביניהם שאומרים שהאימוץ מדובר בבית, מעידים הרבה פעמים שהילדים לא שואלים עליו. אם ככה, באיזה מובן זה מדובר? יש מין אווירת לא לגעת. מה שהילדים לא שואלים, לא מדברים עליו. אמא מאמצת אחת, היא מדגימה, שאמרה שהיא לא מדברת עם הבת שלה על האימוץ כי הילדה לא שואלת, סיפרה לי שהם היו בטיול עם המשפחה המורחבת, והבת שלה, בת 13, הסתכלה על כולם ואמרה פתאום, יו, אמא, אני מרגישה כל כך שייכת. ורציתי להגיד לה, זה נקרא שהילדה לא מדברת? תשמעי מה היא אומרת לך. שאלות לגבי זהות עצמית ותחושת הזרות נמצאות שם תמיד. הבנות שלי רואות שהן לא דומות למשפחה. לפעמים הן מחפשות דמיון לאנשים ברחוב. זה לא רק טראומת הנטישה שחוו, זו גם ההבנה שלא משנה כמה ההורים המאמצים יאהבו אותי ויטפלו בי, יש בי חלק חסר. זה מאוד מפחיד לדבר על זה. זה כמו לתת מכה בניתוח. בספר, כשהיא כותבת על ביתה השנייה, שאותה היא מתארת כילדה חייכנית ושובת לב, המרבה לקבל מחמאות מהסביבה, היא נוגעת בהיבט של החלק החסר. מה יכולתי לענות לה כששאלה איפה הייתי בזמן שהיא בכתה וידיים זרות ניחמו אותה ואחרות צילמו ותיעדו את הבכי? שבזמן שהיא בכתה אני לא ידעתי כלל על קיומה, שסיפרו לי על אודותיה רק 3 ימים לפני שנפגשנו, שבשבילי היא קיימת 1.5 חודש אחרי שנולדה. איזה מין אימא אני שלא שמה לב להיריון עם ביתה הקטנה? כאילו איבדתי את ההכרה וכשפקחתי את עיניי נולדה לי תינוקת בת 1.5 חודש. מי היא אם כך האימא הנוטשת? הביולוגית חסרת הפנים או אני, האימא מאמצת, אימא שלה בפועל, זו שדואגת לה לכל צרכיה, זו שטוענת לאהבה אינסופית אליה וזו שלא הייתה איתה בימיה הראשונים. וישנה, כמו שאמרת, גם הטראומה של ההורים המאמצים, הקשיים שהם עצמם חוו וחווים ושהם נוטים להסתיר מילדיהם. אנחנו לא רוצות להתקרבן ולהגיד, היה לי מאוד קשה עד שהגעת. כי בעצם, מה את אומרת לבת שלך בכך שאת מספרת לה שעבר טיפולים ואובדנים? שהיא הייתה האפשרות האחרונה שבחרת בה? לא פעם שמעתי אמהות מאמצות אומרות, איך הייתי רוצה להגיד לבת שלי שתמיד רציתי לאמץ? אבל בשירות למען הילד לא מוסרים ילדים לאימוץ אם המניעים הם אלטרואיסטים בלבד. צריך להיות שם מסע. צריכים להיות חשוכי ילדים. כי נדרש רצון פנימי חזק מאוד כדי לקבל ילד שלא הגיע באופן ביולוגי. לפי סגל, יש הורים מאמצים שמתמסרים למשאלת הלב האשלייתית שלילדים שלהם אין היסטוריה אחרת מלבד זו המשפחתית שלהם. הם בכלל לא מתחבטים עם להעביר מידע וחפצים מהמשפחה הביולוגית לילדיהם, הם פשוט לא עושים זאת. גם היא עצמה נהגה כך בעבר. מאחר שביתה רונה יצאה מחזקת אימה הביולוגית בצו חירום, היא נפגשה עמה כתינוקת כמה פעמים, עד שהמפגשים הופסקו. נלחמנו כדי שרונה לא תפגוש את האימא הביולוגית שלה, היא אומרת. אני מתביישת להגיד את זה עכשיו, אבל זאת האמת. רצינו לקבל את הילדה המושלמת שלנו, וכל פיסת מידע שהעבירו לנו לגביה, כל חפץ שהאימא הביולוגית נתנה לנו עבורה, היו בשבילנו עול. כי לא ידענו מה לעשות עם זה. אלא שסגל עברה מרצון אז למחוק את הזהות הביולוגית של ביתה, להבנה ברורה שחלה עליה חובה לדבר עם בנותיה על הסיפור שלהן, להעביר אליהן כל פיסת מידע שיש לה באופן המותאם לגילן. היום אני מבינה שהעובדה שהבת הבכורה שלי פגשה את האימא הביולוגית שלה פעם ב3 שבועות הייתה מתנה גדולה, והאימא הזאת הגיעה ב3 אוטובוסים ולא פספסה אף מפגש. למרות שיכולת לראות את התפקוד הלקוי במתנות שהביאה לה, כל פעם תמל, תחליף חלב אחר, חיתולים מובגדים בגדלים לא מתאימים וכולי, היא כל כך רצתה בה ודאגה לה, ואפילו אמרה באחד המפגשים, רואים שההורים שלה דואגים לה. אני לא יכולה לדמיין מה זה היה בשבילה להגיד דבר כזה. אמא הביולוגית של רונה גם השאירה עבורה פתק, שסגל הראתה לה לבסוף, כשהבינה שזו חובתה. רואים שזה פתק שנתלש ממחברת ברגע האחרון, והוא מלא בשגיאות כתיב. אבל היא כתבה שם שהיא אוהבת אותה, והיא חתמה אימא. אימא הביולוגית של רונה גם העניקה לה שם שהורי המאמצים שינו. למרות שזה היה שם יפה בעיניי ויכולנו בקלות לחיות איתו, אומרת סגל. אבל לרגע לא חשבנו להשאיר אותו. עכשיו אני חושבת שאנחנו צריכים להכניס אותו לתעודת הזהות שלה. סיפרתי לה שהאימא השנייה שלה, כמו שהיא מחייבת אותי לקרוא לה, נתנה לה את השם הזה והיא שאלה למה לא סיפרתי לה על כך לפני כן. אמרתי לה את האמת. רציתי שתהיי רק שלי, אבל אני מבינה שטעיתי. השיח הזה מאוד פתוח בינינו. אני מספרת לה גם מי הייתי ואיפה היא משנה אותי. כדי להיות מסוגלים לנהל שיח פתוח כזה עם ילדים, מאומצים או לא, צריך לדעת סגל להודות קודם כל בפני עצמנו שאנחנו משתנים ושהדעות שלנו משתנות. אם חשבנו משהו בתחילת החיים של הילדים שלנו, זה לא אומר שזה הסיפור שצריך ללוות אותנו לעד. מה גרם לך לשנות את הפרספקטיבה? קודם כל, הבת שלי שואלת שאלות מגיל 3.5. בגיל מאוד צעיר היא אמרה לי שאנחנו לא דומות. היא הייתה אומרת לי, את לא תביני אותי כי אין לנו אותו גוף, כך שהיא לא השאיר לנו הרבה ברירות. השאלות שלה גם הובילו אותי להשתתף בכנסים על אימוץ ולהקשיב למאומצים בוגרים, במיוחד כאלה שאומצו באימוץ פתוח, שנעשה תוך קיום קשר בין הילד לדמויות משמעותיות ממשפחתו הביולוגית, והם גרמו לי לראות את הדברים אחרת. מהמאומצים הבוגרים היא למדה עד כמה הקשר עם המשפחה הביולוגית סייע להם להבין את עצמם, לגבש את זהותם ולמלא, לפחות חלקית, את הבור הפעור בנפשם. הבינה שהם לא נטשו את הוריהם המאמצים ורצו לזרועותיהם של אלו הביולוגים. וכשהיא שמעה איך הרגישו כשפגשו את אחיהם ואחיותיהם, היא לא יכלה עוד להתכחש לחשיבות הקשר הזה. היא גם הבינה דרך כך שהסתכלותה הראשונית על המשפחות הביולוגיות של בנותיה הייתה נגועה בפטרונות. אני זוכרת שכשהגיעה ההודעה שאנחנו מקבלים תינוקת, אמרתי ליואב, אנחנו מושיטים יד הכי נמוך שאנחנו יכולים כדי להציל ילדה. אז עוד היו לי המחשבות האלה. היום אני לא חושבת ככה. אני חושבת שטוב לבנות שלנו שהן גדלות איתנו. ועם זה, יש מקום לטעות על ההתמודדות של המדינה עם המצבים האלה, ועל כך שהיא מוסיפה חטא על פשע כשהיא לוקחת מהאימהות את הילדים. הבת שלי אומרת לי את זה בפנים. את לא תגידי לי שרק את אימא שלי. יש לי עוד אימא. היא מדברת איתנו על הקושי שלה. היא אומרת, אני יודעת שהאימא השנייה שלי חיה פה, ואני לא יכולה אפילו להתקשר אליה, ואני לא מבינה למה היא לא מתקשרת אליי. איך מגיבים לאמירות כאלה? כשדיברתי על זה עם העובדת הסוציאלית שמלווה אותנו, היא אמרה לי, נעמה, גם את חווית קושי, והקושי שלכן יכול להיפגש. אז סיפרתי לרונה על הטיפולים שעברתי ועל כך שרציתי מאוד להיכנס להיריון ולא הצלחתי. זה היה אחרי התקף זעם גדול שהיה לה, אחרי טריקת דלתות ושבירת חפצים ומה לא, והיא החזיקה לי את היד ואמרה לי, אמא, זה נשמע כל כך קשה. אני אומרת את זה ואני בוכה, כי חשבתי שאם אספר לה על הקשיים שלי, היא תיפגע ותחשוב שלא רציתי אותה מספיק. אבל זה לא קרה. הקושי חיבר בינינו. אני מאמינה שככל שאני מדברת איתה יותר, ומספרת לה דברים גם לפני שהיא שואלת עליהם, וככל שאני נותנת לאמא הביולוגית שלה יותר מקום, בלי כמובן לבטל את המקום שלי כאמא שלה, אני מאפשרת לבת שלי לא להיות בתוך המשיכת חבל הזאת. גם בהקשר הזה, סגל מאמינה שחוויית ההורות המאמצת יכולה לשפוך אור על חלקים עמומים בהורות הביולוגית. בגלל שחייהן של בנותיה החלו בנפרד ממנה, קל יותר להבין שהסיפור שלה והסיפור שלהן איננו אותו הסיפור. אני חושבת שלהורים ביולוגיים קשה יותר להבין את הנפרדות הזאת. מרגע שהילד נולד, הסיפור שלהם הוא כאילו משותף, ולפעמים זה מקשה עליהם להבין איך ייתכן שבמצבים מסוימים, הילדים שלהם מרגישים לגמרי אחרת מהם ושהם לא שלוחה שלהם. אני יודעת שהסיפור של הבת שלי לא קשור אליי בשום צורה. זה מאוד אצילי מצידך לומר את זה. אני פשוט מבינה את זה. אבל זאת הבנה קשה. וגם משחררת מאוד. אחת הטענות של סגל בספר היא שנושא האימוץ לא מספיק נחקר ולא מספיק מדובר. היא כותבת שחיפשה במשך זמן רב מטפלים שמתמחים באימוץ, אבל לא מצאה. בעוד להורים ביולוגיים יש מגוון ספרי יעץ להיעזר בהם, סגל נאחזה בספר אחד ויחיד, עותק מיד שנייה שנרכש באמזון ונקרא 20 דברים שמאומצים רוצים שההורים המאמצים שלהם ידעו, מעט שרי אלדריג'. בספר הזה, שממנו היא מרבה לצטט בספרה, ניסתה להיעזר על מנת להבין מה עובר על ביתה הבכורה, כדי להבין מדוע התיחה את הכיסא בקיר בגן, למה היא פוחדת להתקלח לבד, למה היא בוכה חזק כל כך. איזה מידע חסר לך ואילו טיפולים? מגוון הטיפולים המוצעים לילדים מאומצים מתמקד בסימפטומים, אבל אין מספיק מחקר וטיפול שמתייחס לשורש הבעיות. משהו בבסיס הרגשי לא מטופל. יש משהו שהיה עוזר לך אילו ידעת עליו לפני האימוץ? לא, אני מאוד שמחה על אי הידיעה. אחד מהדברים שסימנתי בלא, כלומר אחד מאלה שלא הייתי מוכנה להם, היה התקפי זעם. חשבתי שלא אצליח להתמודד עם זה. והנה, מסתבר שאני יכולה. סיפרתי על הספר לילדות, ורונה ביקשה לקרוא אותו. הסברתי לה שזה ספר למבוגרים, אבל שאראה לה אותו ואספר לה במה עושה כל פרק. בפרק על תופס הציפיות, סיפרתי לה על השאלון שנדרשתי למלא, והיא שאלה אותי, אם הייתי יודעת שיש לי את כל הקשיים האלה, הייתי מסמנת כן? אני שמחה על כל מה שלא ידעתי, ואני מאוד שמחה על מה שהבנות שלי מלמדות אותי. אילוליהן, לא הייתי מתפתחת, ולא הייתי מי שאני היום. ואת לא חוששת שהחשיפה הזאת תפגע בהן בעתיד? לא, אני לא חוששת. השיחה בינינו פתוחה. אני מאמינה בדו שיח. הספר הוא עוד משהו לדבר עליו ולאבד בינינו. אמא יש רק שתיים. כתבתה של נועה לימונה. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.